אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. 60 החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, אנחנו 60 החדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה. זהו, אנחנו ממשיכים לחזור לשגרה לאט לאט, וגם היום נמצאת איתי פה באולפן הדוקטור אולגה רז. שלום אולגה.
היי, שלום.
דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. אנחנו ממתינים לשאלות שתשלחו לתיבת האס-אמסים שלנו, למספר 055-966-3992. 055-966-3992. נספר לכם גם שאיתנו באולפן תמיר צוברי על הביצוע הטכני, סיוע בהפקה, ואני אבי שמאי, ועוד שנייה מתחילים. אוקיי, אז אנחנו מתחילים, יש לנו תוכנית אחרונה לקראת חג השבועות, מחר ערב חג.
נכון.
מחר אנשים יאכלו קילוגרמים של חמאה וגבינות שמנות.
וגבינות שמנות ושמנת,
ובצקים. ובצקי עלים.
לא יאומן.
בואי תגידי לנו, מה העצות שלך לחג השבועות?
תשמע, העצות שלי לחג השבועות כמו לכל חג. חבר'ה, זה רק אוכל, לא להשתגע. האלוהים נתן לנו תורה ביום הזה. זה חג מתן תורה.
לא חג מתן קלוריות?
זה הפך להיות חג מתן קלוריות. עכשיו, מה שאני אומרת, אם זה היה כל כך חשוב בחג הזה לאכול כל כך הרבה, אז הוא גם היה מוציא, היה מוסיף את ה... את הסעיף 11, תאכלו הרבה קלוריות בשבועות, אבל הוא לא עשה את זה. אני מבקשת מכם, פשוט תהיו יותר בררנים במובן הטוב של המילה. במקום גבינה של 28%, יש גבינות עכשיו של 15% מצוינות, זה גבינות אמיתיות, רק הם פחות שומן. 22 גם יש לנו, 15% זה גבינה מצוינת, אפשר לעבוד איתה. במקום שמנת כמה אחוז שיהיה,
43%
וכו', אפשר לקחת שמנת של 9%. תאמינו לי, אף אחד לא ירגיש את ההבדל. לא ירגיש את ההבדל. השמנוניות הזאת של האוכל השמן, היא קצת נשארת, לא בצורה מזעזעת, אבל עדיין זה יוצא מאוד מאוד טעים. עכשיו פשטידות כדאי לעשות עם יותר ירקות, לא עם פסטות ולא עם סיטריות ולא עם דברים כאלה, תפוחי אדמה, אלא פשטידות ירקות אפשר לעשות מכל דבר, מבצל ומקישואים ממה שאתם רוצים.
מברוקולים,
מה שאתם רוצים.
מתירס, ממיליון דברים אחרים.
מיליון דברים. ואז לא צריכים בצק. כי הבצק, בצק עלים, הוא מאוד שמן, כי כאילו בין השכבות שמים הרבה מאוד שומן. זאת אומרת, אפשר להכין אוכל מאוד טעים, מאוד חגיגי, אם להגיד, להתייחס לזה כחג של אוכל. אני לא מתייחס לזה כחג של אוכל. אני חושבת, בין החשובים, חשובים לנו, חג מתן תורה, שעשה אותנו עם נבחר, כאילו, וואו. אבל אם אתם כל כך חשוב לכם האוכל, בבקשה תוריד את אחוזי שומן.
את מבינה אבל שזה מערכת שיווקית אחת שלמה.
איזה שאלה?
שעובדת כבר חודש ימים על מארזים מיוחדים.
נכון, במחיר ומוזל. כן.
במחיר שמגיע וכך וכך, שמגיע לך ישר הביתה.
נכון.
וזה הזמן הגדול, גם צריך להסתכל גם על ההצעות שאנחנו מקבלים, נכון. כמו שהן. זאת אומרת, הצעות מחירה. אוקיי? זה לא, אף אחד לא, באף מקום לא כתוב שחייבים לאכול כל כך הרבה קלוריות בחג. בסך הכל אנחנו מדברים על ערב חג, תעשו אותו נחמה, תעשו אותו בכיף.
אבל אל תגזימו, אבל זה פשוט אף חבל. פעם, גם אף ככה פעם. אנשים הגזימו, בחלק מהאנשים הגזימו בחודשיים וחצי האלה שישבנו בבית ועלו במשקל. אז עוד להוסיף לזה?
עלית במשקל בתקופה אני הזאת?
אני להפך, אני אכלתי הכי טוב שהיה בחיים שלי.
את יכולה להעיד שגם אני, לא?
אני יודעת, אני רואה.
וזה מאוד משמח אותי, כי חששתי מזה. חששתי מאוד מהימים האלה, שבכל זאת שאתה פה במערכת, אז המטבח לא כזה זמין, המקרר המלא אוכל הוא לא כזה זמין לך.
אבל כשאתה בבית, אתה גם יכול לאכול כל כמה שעות, אתה לא מגיע למצב של רעב, שאתה רץ פה מה מקום שם, שוארמה, וקונה פיטה ענקית עם שוארמה, ועם חומוס, ועם טחינה, וכל מה שאתה רוצה.
זה, לכן את אומרת תמיד, שעדיף לאכול בכל כמה, לעתים קרובות, כמויות קטנות.
לא להיות רעבים. אני תמיד אומרת, תאכלו כשאתם לא רעבים. כשאתם רעבים, זה כבר מאוחר. זה כל החומרים האלה, מה שנקרא נוירוטרנסמיטרים של רעב, כבר מופרשים גם במוח וגם בקיבה וזה, וכבר אי אפשר לעמוד בזה. זה קשה לעמוד בזה, כי זה מנגנון מאוד עתיק, מנגנון של שמירה על החיים שלנו. כשלא אוכלים הרבה שעות, מתרחשים כל מיני תהליכים בגוף, כמו למשל פירוק שריר, ואז המוח מקבל עוד שהגוף הזה מתפרק, ואז הוא מפריש את החומרים האלה. ואז האדם הקדמון, שלא ידע מה זה להיות רעב או להיות צבע, כי לא היה הרבה אוכל, הוא היה רץ קילומטרים בשביל להשיג אוכל. Mm-hmm. ועכשיו אנחנו, המנגנון נשאר, אבל אנחנו משתמשים בו לרעה.
את כנראה הדלקת משהו אצל אורלי, כי מיד שלחה לנו הודעה, מה דעתך על דיאטת 16-8?
דעתי אישית, שאני לא אוהבת את זה.
אוקיי.
Okay. יש אנשים שזה מאוד מתאים להם. אני עוד לא ראיתי אנשים שעשו את זה יותר מחודשיים שלושה, כי בדרך כלל אנשים מפסיקים באיזשהו שלב. ואני אגיד לכם גם למה. תלוי באמת איך הם מחלקים את השעות, אבל למשל אלה שגומרים לאכול מוקדם, ועושים את ה-16 שעות האלה מהמוקדם עד מחר בבוקר, עוד מעט יפתחו המסעדות, מה הם יעשו? כולם ישבו ויוכלו והם יסתכלו עליהם.
אבל אם יש כאלה שמתחילים לאכול, נאמר, בסביבות 12-1 בצהריים וארוחת בוקר, אני מכיר הרבה כאלה, שארוחת בוקר פשוט לא אוכלים כי הם לא מרגישים רעב.
אני יודעת.
ואז הם מתחילים לאכול בסביבות 1-2, עד 9 בערב, וזהו.
וזהו, ואחר כך הם באים אלינו, במקום שאני עובד, שזה, אנחנו עושים סקר מנהלים, מה שנקרא, מניעת מחלות, ואני ראיתי, ואני חושבת שאני אעשה על זה קצת מחקר קטן, כל אלה שאוכלים ככה,
כן.
יש להם קרס הכי גדולה. זה לא מדעי עדיין מה שאני אומרת.
אוקיי,
זה observation, מה שנקרא.
זה מתצפית המקרית של בדיוק, אנשים שמגיעים אליי.
אבל זה פשוט מדהים. זה מדהים שאנשים שעות לא אוכלים, אחר כך הם מגיעים לחדר אוכל של המשרד שהם עובדים בו, מתנפלים על האוכל, אוכלים הכל מהכל כמה שיותר, ואחר כך הם מתפלים, למה הם לא יורדים במשקל?
אני מבין, בהמשך לענייני החלב, תכף נעבור למחקר שהכנת לנו, האם יש בעלי חיים המניבים חלב שאין בו לקטוז, ואם כן, מי הם?
בחלב עיזים יש פחות לקטוז, בכל חלב יש לקטוז, אין חלב בלי לקטוז.
Okay.
אנחנו יכולים, התעשייה יכולה להפוך אותו לנטול לקטוז או לדל לקטוז על ידי ריאקציה כימית שהיא פשוט מפרקת את הלקטוז.
הבנתי.
מה שהגוף צריך לעשות בעצמו, mm-hmm. ואם הוא לא יודע לעשות את זה, אז אפשר לעשות את זה במקומו.
הבנתי.
יש גם, זה לא תרופה, זה כאילו כמו תרופה שנקרא לקטזין, mm-hmm. שאפשר לשים, אני חושבת שהוא שמים את זה, או בולים את זה, אני חושבת ששמים את זה בחלב, וזה mm-hmm. מפרק את הלקטוז. אני פעם לא השתמשתי בזה.
הלקטוז זה מה שעושה את החלב מתוק?
קצת מתוק, כן.
זה
אבל כשזה דל
מתוק,
לקטוז, כן. זה עוד יותר מתוק.
למה?
כי אז מתפרק לגלוקוז וגלקטוז.
והגלוקוז
יותר מתוק.
הגלוקוז נשאר.
כן. החלב הוא נטול או דל לקטוז, הוא קצת יותר מתוק.
הבנתי, חשבתי שדווקא הלקטוז זה מה שעושה את הטעם המתוק, ולכן
יש
אנשים
לו טעם מתוק, אבל חלש.
אני מבין.
וזהו.
אוקיי, אז אנחנו עדיין מחכים לשאלות שלכם, ל-055-966-3992, 055-966-3992, ואולגה, בואי נדבר על המחקר שמצאת לנו.
המחקר הוא קטן, אבל חשוב. המחקר מתפרסם ב-BMJ, זה British Medical Journal, שזה ז'ורנל מאוד יוקרתי, ב-13 למאי. במאי 2020, והוא מדבר על כך שנשים שיש להם סוכרת הריונית, יש להם סיכון פי 10 יותר גבוה לפתח סוכרת במהלך החיים.
אוקיי.
אוקיי? ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, גם לבני 60 פלוס שיש להם ילדים ובנות ונכדות שיולדות ילדים, וגם לנשים יותר צעירות, משום אם אנחנו מטפלים בסכרת הריונית, ואפשר לטפל בזה בצורה מדהימה על ידי אוכל, לא תמיד ישר נותנים זריקות של אינסולין, והאישה הזאת צריכה לדעת, אישה כזאת שצריכה לדעת, שהסיכון שלה לחלות בסוכרת במהלך השנים, הוא הרבה הרבה יותר גדול, ואז okay. מי שמטפל בה, כולל אותנו, צריכים להסביר לה את זה. כי לא תמיד נשים מבינות שטוב, היה לסכרת הריונית, הריון נגמר, גמרנו סיפור.
לא, השאלה שלי, האם יש אפשרות להימנע? איך מונעים?
בדיוק, בדיוק. על זה אני מדברת.
אוקיי.
אם היא יודעת שיש לה יותר סיכון לסכרת במהלך השנים, אז צריכים להדריך אותה איך לאכול. כי מה שהכי עוזר במקרים האלה, זה שינוי התנהגותי, שינוי אכילה, אולי יותר פעילות גופנית, ו... דיאטה לסכרת, או יותר נכון, למניעת סכרת, היא נורא נורא קלה. אנשים חושבים, דיאטה לסכרת, וואו, עכשיו אסור לי כל דבר לאכול. זה לא נכון.
Okay.
במיוחד אם זה מניעת סכרת. זה בעצם אוכלים כמעט הכל. רצוי תמיד שזה יהיה פחמימות מלאות, ובשרים עם פחות שומן, ופחות שומן, וכו' וכו'. ומה שהכי הכי חשוב, זה באמת... לאכול כל 3-4 שעות. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם לא נשמין, אנחנו גם לא, או לא נפתח סוכרת, או נדחה אותה לגילאים מאוד מאוד מאוחרים.
זהו, השאלה שלי, האם באמת שמירה על משקל תקין, ועל תזונה נכונה, עוזרת ועלולה או למנוע או לדחות במידה משמעותית את ההופעה של סוכרת.
חד משמעית, יש על זה מחקרים, זה חד משמעית עובד ככה.
זאת אומרת שאדם, לו אדם היה נזהר מגיל 30,
כן.
ולא בגיל 45 מתחיל כן. לחשוב על זה, יכול להיות שזה היה נתחל לו בעוד כמה שנים.
לגמרי יכול להיות. כי הסוכרת זה מחלה של שלושה גורמים, חוץ מגורמים גנטיים שאין
כן,
לנו
זה
שליטה.
כן, אנחנו יודעים.
יש לנו שלושה גורמים, זה אוכל, זה פעילות פיזית, וזה סטרס. אוקיי? עכשיו, לאוכל ולסטרס, וגם לפעילות גופנית, יש השפעה אפי-גנטית על הביטוי הגנים של סוכרת.
אוקיי.
Okay. נגיד, יש למישהו גנים של סוכרת, אין מה לעשות, ירש אותם, או התפתח לו בעובריות שלו, לא משנה. יש לו גנים של סוכרת, ואי אפשר היום לתקן אותם, אבל לגנים יש ביטוי. ביטוי, גן, למשל, אם יש לי גן של סוכרת, הביטוי שלו זה סוכרת. אבל אם אנחנו נשפיע עליו אפיגנטית, מעל גנטיקה,
okay.
אנחנו יכולים למנוע את הביטוי הזה, להוריד אותו, לחסום אותו, לעצור אותו, ואז הסכרת לא תתפתח. אוקיי? Okay? זה נקרא אפיגנטיקה. המדע שבעצם לומדת איך תנאים סביבתיים משפיעים על ביטוי גנים. לא לגנים, אלא לביטוי שלהם.
הבנתי.
אוקיי? וזה מדהים, זה מדהים. זה חלק מדהים של המדע, של גנטיקה, ואנחנו, התזונאים, בעצם מבצעים את זה. זה מה שאנחנו עושים. השאלה, מה הצד השני, האם הוא עושה את זה או לא עושה את זה? אז כדאי לשכנע אותו שזה שווה.
תראי, אני רואה שני סוגי אנשים. אני רואה אנשים, כי את יודעת, אנחנו בגיל כבר של... שהרבה אנשים מתחילים עם בעיות של מחלות ועניינים כאלה. ויש כאלה שאחרי, גם אחרי הגילוי, פחות נלחצים. ויש כאלה שנלחצים הרבה יותר, ולא נלחצים, הם לוקחים את זה יותר ברצינות. איך אנחנו יכולים לשכנע אנשים לקחת את זה ברצינות?
אתה יודע מה זה לשכנע?
מה, להפחיד אותם?
זה לא הפחדה, זה לא עניין של הפחדה, זה עניין של לגרום לבן אדם להבין את המערכת שלו בגוף, ושזה אינטרס שלו, שזה לא יקרה לו. לא תמיד זה אפשרי, לפעמים אני פוגשת נגיד מטופלים, שהוא אומר, כן, אמא שלי מתה מסוכרת, וואו, זה נורא, וזה וזה, וקרטו לרגל, ואז הדיאליזה, ואמרתי גם, אבל גם לך יש סוכרת, אז מה? הוא אומר לי, טוב, אצלי זה חלש, זה עוד לא זה, אמרתי, כל דבר מתחיל מחלש, ואחר כך מתחזק. ויש לך דוגמה מול העיניים. איך אתה ככה, בנונשלנטיות, מתייחס לדברים האלה? יש כל מיני אנשים, אנשים מדחיקים את הדברים, מישהו שנגיד להגיד לו שיש לך סוכרת, אומר לי, טוב, זה רק קצת, זה רק מעט, ורק זה. כאילו, הדחקה הזאת, לדעתי, זה מצד אחד גורם מאוד חשוב, ומצד שני, זה הרבה פעמים פשוט מונע מאיתנו להתייחס לדברים כמו שהם.
אוקיי, אז אנחנו נשמע שיר. אנשים ישלחו לנו בינתיים אס-אמסים, שאלות ל-055-966-3992, 055-966-3992, ודנה, אנחנו כבר עונים לך מיד אחרי השיר. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? אם לא זיהיתם, זה היה אלביס פרסלי, איזה כיף לנו. 055-966-3992, אנחנו שישי מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות בנושא תזונה ודיאטה. שוב אני אחזור על הטלפון, 055-966-3992, ושואלת אותנו דנה, אני מקפידה בדרך כלל על תזונה בריאה, אין לי עודף משקל משמעותי, אבל לפעמים כשאני מגזימה או יוצאת לאכול במסעדה, אני מרגישה צורך בימים שאחר כך לאכול פחות. האם זה בסדר?
זה לא בסדר, אבל לא בסדר. זה מה שאת מרגישה. יכול להיות שהגוף שלך ספציפית, כשהוא נגיד אוכל יותר מדי, או יותר מדי שומן, או יותר מדי דברים כאלה, הוא פשוט עושה ביקורת של עצמו. זה תופעה די לא שכיחה, כי אנשים שאוכלים הרבה, הם גם אחר כך ממשיכים לאכול הרבה.
ואולי זה בכלל נפשי. אולי זה בכלל מהראש.
כאילו, בגלל שאכלתי יותר, אני אוכל
אני מרגיש,
פחות.
אז אני מרגיש פשוט שלא מגיע לי לאכול יותר, כי הרבה מהאוכל הזה מגיע לי, לא מגיע לי, ואם הגזמתי, אני מעניש את עצמי קצת. אני לא יודע, אני שואל.
אני לא יודעת. תראי, אם היא אמרה שהיא במשקל תקין, כאילו, ויש שם עוד משהו, איך כתוב שם?
והיא שומרת על תזונה בריאה בדרך כלל.
בדרך כלל, אוקיי? אז אם בן אדם שומר על משקל תקין, ויום אחד הוא אוכל יותר, ויום אחד הוא אוכל פחות, אין בזה שום משמעות. זה גוף, זה משהו מאוד מאוד מסובך, משהו שמונע על ידי גם פסיכולוגיה, כמו שאתה אומר, כאילו, תחושות כאלה שהנה אכלתי יותר מדי, בואי עכשיו אני אעשה קצת צמצום. ולפעמים גוף יודע לבקר את הצריכה הקלורית של עצמו. Mm-hmm. אצל אנשים לא רבים, אבל זה קורה, ומי שיש לו את זה היא בת מזל.
היא בת מזל.
אוקיי, כן. זה מה שאני יכולה להגיד.
נראה לי שבדרך הזאת שהיא פועלת, היא תישאר במשקל תקין, נכון? והכל יהיה בסדר. נכון. אז דנה, אם בא לך להתפרע, לא תצומי, תוכלי פחות בהם שאחר כך תעשי מה שאת עושה, הכל בסדר. שלום לכם, אולגה, שמחים לשמוע שחזרנו לתוכנית מלאה. היא שואלת כך, היא התחילה להשתמש בטופו כמקור לחלבון. והופתעתי מאוד לראות שמוצרי הטופו השונים שמצאתי מכילים רק כ6-8 גרם חלבון ל-100 גרם טופו. לעומת בשר שמכיל 23-25 גרם חלבון. אז לא ברור לי למה הטופו נחשב לתחליף לבשר.
אוקיי, הטופו, אני לא יודעת מה המוצרים שמצאת. באופן עקרוני יש שם יחסית הרבה חלבון, אני חושבת. אני לא יודעת עכשיו את המספרים, אבל אפילו קצת פחות מיוחד. תראי, בביצה אחת יש 7 גרם חלבון, למרות שזה חלבון מסוג אחר לגמרי. Mm-hmm. הטופו הוא אמור להיות עם כמות סבירה של חלבון. כרגע אני לא זוכרת את הכמות, יכול להיות שאני בפעם הבאה יש לי טבלה כזאת של כמות חלבון. Mm-hmm. טופו נחשב כתחליף לחלבון בהחלט, אבל כל חלבון מן הצומח, שאת רוצה להחליף בו את חלבון מן החי, את תצטרכי לאכול ממנו יותר, כדי לקבל את הכמות של החלבון. Mm-hmm. אבל כמות החלבון זה עוד לא הכל. Okay. מה שחשוב, מהו החלבון? מה הוא עושה לגוף שלנו? Mm-hmm. אז חלבונים שהם חלבונים מן הצומח, יש המדד שמודק את ההרכב שלהם, mm-hmm. וגם את היכולת ספיגה שלהם, הוא נמוך יותר מהחלבונים מן החי. ולכן בהחלט, בשביל להחליף חלבון מן החי בחלבון מהצומח, mm-hmm. זה לא מספיק לאכול רק טופו. צריכים להוסיף לזה כל מיני דברים. ויש אנשים גם שזה כל כך לא ממלא להם את צורך בחלבון, שצריכים לתת להם הפקת חלבון כתוסף, ככה שזה לא אחד לאחד. חד משמעית, בחלבון סויה יש פחות חלבון מאשר בחלבון של בשר.
בחלבון של בשר, אוקיי. כנראה שהיא עושה את זה מטעמים של...
אם זה מצמחונות, אז צריכים להתייעץ...
צריכים להתייעץ ולראות איך היא משלימה את כמות החלבון של בשרה.
בדיוק, גם את כמות החלבון, גם את האיכות שלו, גם את היכולת להיספק שלו, זה יותר מסובך ממה שזה נראה למרית העין.
טוב, אסתר שואלת אותנו פה שאלה מאוד מאוד חשובה. לפעמים קורה לי שדווקא שאני אוכלת בורגול או חיטה מלאה, יש לי בעיה ביציאות עד כדי עצירות. איך זה יכול להיות? הרי דגנים מלאים אמורים לזרז את העיכול.
אוקיי, יש תיאוריה ויש חיים. קודם כל, מה שאנחנו מרגישים, זה מה שקובע. אם את מרגישה שאחרי דברים כאלה יש לך עצירות, אז המסקנה מזה שלא כדאי לאכול את זה, אוקיי? וזה מה שאני יכולה להגיד, כי כל אחד מגיב אחר.
חשוב עוד משהו יחד עם אולי כמות הנוזלים חשובה?
כמות הנוזלים חשובה בלי שום קשר, אבל מה שנאמר פה, שכשספציפית היא אוכלת בורגול או מה היה שמות, היא מרגישה שזה מה שגורם לה לעצירות, אז לא אוכלים את זה. תבדקי דברים אחרים, תבדקי קוסמת, תבדקי קינוע, תבדקי חיטה, תבדקי דברים אחרים שמכילים סיבים, שיבולת שועל שהיא מכילה סיבים, אם יהיה לנו זמן אני אספר לכם על עמילן עמיד, אם יהיה לנו זמן.
איך המילה?
עמילן עמיד.
אנחנו נשאלנו על זה שאלה של בשבוע שעבר, ואני אשמח שנדבר על זה.
אז זה פשוט ככה, תסמכו על הגוף שלכם, אם הוא אומר לכם משהו, תיקחו את זה כי כאילו שככה צריך להתנהג, הגוף שלכם מגיב ככה, תרשו לו.
אוקיי, עוד שאלה, האם זה נכון שמותר לאכול פסטה בדיאטה?
בוודאי.
בוודאי? פסטה זה משמין, לא?
כל דבר הוא משמין. אם אוכלים חבילת פסטה בבת אחת, זה משמין, וזה מוסיף לזה רוטף פטריות עם שמנת, אז זה עוד יותר ישמין, וזה מה שיקרה עכשיו לצערי בחג. אבל מה שאני אומרת הוא שאם בן אדם אוכל, נגיד, כוס וחצי אחרי בישול של פסטה, ברוטף עגבניות, עם שמן זית, עם ירקות, ולא עם שמנת רצוי, ועם ירקות, זה יכול להיות ארוחה נפלאה.
אני מבין.
אני תמיד אומרת לאנשים ששואלים אותי על פסטה, אם תראו, אם אתם עושים בבית, יש לכם שליטה על זהו. אבל אם אתם הולכים למסעדה,
אתם לא יודעים מה שמו ברוטב, אתם לא יודעים כמה שמן, כמה זה,
נכון, אבל לא זאת הנקודה. במסעדה בדרך כלל נותנים כמויות אסטרונומיות של פסטה עצמה, צלחת מלאה של פסטה.
אוקיי.
זה 4 מנות בערך, נורמליות, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו, אני בטוחה שהרבה מהאנשים שאנחנו מדברים פה איתם, היו ברומא, ואם אתם נכנסתם למסעדה, וראיתם את הגודל של המנה של פסטה, זה בדיוק בין כוס וחצי לשתיים. אני ממש התלהבתי מהכמות הזאת, שהיא לא כמות אדירה, ואז מוסיפים קצת מפה, קצת מפה, וקצת פה, אז הרבה פחות משפיע, מאשר שפה אתם מקבלים צלחת ענקית מלאה בפסטה, ולא יודעים, לא יודעים מה לעשות איתה, כי זו כמות מאוד גדולה. אז עצה שלי פרטית אישית.
כן, אני רוצה רק להזכיר למאזינים שהם יכולים לעשות, לשאול אותנו שאלות ב-055-966-3992, ויש לנו על הקו כבר עכשיו את שלום ל...
איתי אהרונסון, שלום איתי.
אהלן, בוקר טוב.
כיף לשמוע אותך.
כיף לשמוע אותך, איתי. אתה דיאטן?
אני דיאטן.
אתה עוסק בדיאטה של ספורט?
אני דיאטן קליני, תזוני ספורט, אני עם רקע של כושר גופני. כן.
בחור מוכשר.
בחור מוכשר, אם אולגה אומרת את זה, אנחנו קונים את זה.
הכבוד הוא שלי.
תאמר לי בבקשה, מה קורה? מה אנחנו עושים עכשיו אחרי הקורונה?
עכשיו אנחנו חלקנו מתקנים נזקים.
כן.
ויודע מה, יותר מהכל, זה פחות רלוונטי אם אנחנו מתקנים נזקים או לא. אנחנו צריכים לחזור או לבנות מחדש את אורח החיים שלנו.
נכון.
את אורח החיים הבריא יותר, בטח בעידן של הקורונה, כשאנחנו יודעים שלפעילות הגופנית יש איזשהו אפקט מגן, ואנחנו יודעים שהיום אנחנו מדברים חד משמעי על פעילות גופנית כתרופה מונעת.
הבנתי.
Exercise is medicine.
נכון.
וזה הזמן יותר מכל לסגל לעצמנו אורח חיים חדש, או לשחזר את אורח חיים הקודם, ובתוך זה להכניס פרק זמן משמעותי מספיק, הן לפעילות גופנית, והן לתזונה תזונה נבונה, נכונה וכן הלאה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש לי הרבה אנשים, חברים, אנשים, בעיקר בנשים אני חייב לומר, שמאוד מתייאשות מזה שהן עושות פעילות גופנית ולא יורדות במשקל. האם זאת באמת ציפייה נכונה לצפות שתעשה פעילות גופנית ואז תרד במשקל?
לא. לא. פעילות גופנית היא תומכת בתהליך הרזייה. התרומה שלה להרזייה היא מאוד לא גבוהה.
אוקיי.
היא מאוד לא גבוהה בניגוד למה שמקובל לחשוב. יש לה כן תרומה גדולה כאשר אנחנו מדברים על שימור המשקל לאחר הרזייה. שם היא בהחלט מאוד מאוד מועילה. אבל צריך לקחת בחשבון, בעיניי לפחות, הפעילות הגופנית זה לא רק אמצעי פיזיולוגי להרזייה. זה אמצעי התנהגותי בעיניי להרזייה. זאת אומרת, בן אדם שעושה פעילות גופנית, הוא מכניס את עצמו לאיזשהו state of mind אחר. הוא כבר יותר פעיל, הוא יותר מקפיד על בריאותו אחר כך.
יותר חושב על עצמו, כאילו הוא עושה מעצמו משהו שצריך לעשות. זה מדהים, זה הרגשה מדהימה דרך אגב.
נכון, אבל חשוב גם לקחת בחשבון את הצד הנגדי, הצד השני של המטבע.
שעליו רציתי לשאול. לעשות ספורט ואחר כך לאכול, כי אתה, אתה מותר לך, מה, שרפת קלוריות.
זהו, אז זה, אני קורא לזה לעשות איזשהו אביוז לפעילות הגופנית, איזושהי התעללות בפעילות הגופנית. הרי אנחנו עשינו פעילות גופנית כדי לשמור על בריאותנו, לשפר את הכושר הגופני, לשפר את הרכב הגוף. אנחנו לא עשינו את זה כדי לאכול אחר כך ולהחזיר חזרה. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, בצורך העניין, דיברתם על אותה מנת פסטה. מנת פסטה בישראל יכולה להגיע בקלות ל-1,500 קלוריות.
נכון.
1,500 קלוריות, אנחנו מדברים על ריצה, אדם במשקל 70 קילוגרם, צריך לרוץ בערך חצי מרתון בשביל זה.
אני מבין, זאת אומרת שזה לא צריך...
הוא אוכל את זה ב-10 דקות וצריך אחרי זה לרוץ על זה שעתיים וחצי.
אז זאת אומרת שזה חלק מפעילות גופנית, היא חלק משמירה על הגוף, ולאו דווקא אמצעי לירידה מיידית במשקל, ואין טעם לעשות את החישוב הקלורי שעשיתי, שרפתי כך וכך לפי מה שכתוב על הליכון במכון, ואז מותר לי, ואם אני אוכלתי פחות, אז אפילו אני ארזה, והמרובעים, הסיקס פאק הזה, יגדלו ויהיו נורא יפים ובולטים.
אז כמה דברים. א', ברמת הטרמינולוגיה, אנחנו לא קוראים לזה הליכון, אלא מסילה.
Okay.
הרי אנחנו עושים את הפעילות הגופנית כדי להתרחק מהליכונים.
Okay.
אז אנחנו, אנחנו מכנים את זה מסילה.
רק חשפתי כמה פעמים הייתי בחדר כושר בזמן האחרון.
אבל עדיין כולם קוראים לזה הליכון, זה בסדר. הליכון זה משהו שאוכלים אנשים אחרי CVA.
נכון.
אחרי אירוע מוחי.
אוקיי, אז נקרא לזה מסילה.
אבל כן חשוב לקחת בחשבון עוד תרומה מאוד משמעותית של הפעילות הגופנית בתהליך ההרזייה. וזה התרומה למעשה בכל מה שאנחנו מדברים על שימור ושיפור של הרכב הגוף. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים שחלק מתהליך ההרזייה מלווה פעמים רבות בירידה של מסת השריר. פעילות גופנית היא קריטית כדי לשמר את מסת השריר. ואז נשאלת השאלה, מה קריטי לי מסת השריר? מסת השריר היא רקמה מאוד בזבזנית, היא מוציאה הרבה קלוריות, הרבה יותר מאשר רקמת השומן לצורך העניין. והרבה פעמים כאשר אנחנו מפסידים מסת שריר בתוך כדי התהליך, מה שקורה אחר כך, חילוף החומרים הבסיסי שלנו, משמע כמה קלוריות אנחנו מוצאים מדי יום במנוחה, הוא נמוך יותר.
הבנתי.
וזה אחת הסיבות לאותן דיאטות יו-יו, ירדתי הרבה במשקל, ואחר כך אני עולה הרבה
אני
יותר.
אני עליתי יותר, כן.
אחת הסיבות זה כי לא ירדתי במשקל, או לא עשיתי תהליך הרזייה שהוא מספיק איכותי. כי תהליך הרזייה איכותי זה לא רק ירידה במשקל, ירידה במשקל זה מגניב. אבל לא, תהליך הרזייה איכותי, אנחנו מדברים על ירידה בכמות השומן בגוף.
ועלייה במסת השריר.
והספורט או לפחות שימור, שימור.
שימור או עלייה של מסת השריר.
זה מה שהפעילות הגופנית עוזרת לנו לעשות.
ופה, בניגוד למיתוס, לא למיתוס, בניגוד לדעה הרווחת, הפעילות הגופנית החשובה לנו יותר בתהליך הרזייה, בניגוד למה שאנחנו רגילים לחשוב, לעשות פעילות אירובית, אנחנו מדברים היום על פעילות כוח.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת, בניגוד למה שהיה מקובל בעבר, היום אנחנו מדברים קודם כל לעשות עבודת כוח, עבודת התנגדות. אני יכול להרגיע הרבה נשים לפעמים מודאגות מעבודה עם משקולות, שמה הן פתאום תהיינה שריריות ולא, אתן לא תהיינה.
אני יכול להרגיע אתכן, יקירותיי, זה לוקח הרבה מאוד זמן.
צריכים להתחיל את זה בגיל יחסי צעיר.
הרבה זמן והרבה עבודה.
והרבה עבודה.
ואני רק אדגיש שוב, אם בעבר שאלו אותי איתי מה לעשות כדי לרזות, אז הייתי אומר, לאכול פחות לרוץ יותר, היום זה לאכול פחות ולהרים יותר.
הבנתי. אז זאת אומרת שהפעילות כוח, מה שקוראים משקולות, הדברים האלה...
התנגדות, נקרא לזה
התנגדות. אוקיי.
התנגדות, יש עוד מכשירים שעושים.
אוקיי, יש
רצועות,
את הפרפר הזה, יש כל מיני.
גומיות, כן. משקל גוף, יש בלי סוף דברים.
שאלה אחרונה לי עליך, אלון, ברשותך, מה עם...
איתי,
סליחה. איתי, מה עם שיטות כמו פילאטיס ויוגה?
זה מאוד נחמד. האם זה יעזור לי לשיפור הרכב גוף? ככל הנראה לא.
אוקיי.
אוקיי? זה כן ישפר המון המון רכיבי כושר גופני אחרים שחשובים מאוד.
גמישות וחוזק.
גמישות ויציבה. אין לי עם זה דילמה. האם זו הפעילות שתגרום לי בצורה האופטימלית לשיפור איכות ההרזיה? התשובה היא חד משמעית, לא.
אני מבין.
זאת אומרת, אנחנו רוצים איזשהו... איזושהי פעילות גופנית תחת התנגדות מספיק משמעותית שתיתן לי למעשה את הגירוי ותגיד לגוף, גוף יקר, שמר לי את השריר, אני צריך אותו פה.
אולגה אמרה קודם שהיתרון בזה שאתה בבית...
אם אולגה אמרה, היא צודקת.
כמה זה... שאתה בבית, אתה יכול ללכת לאכול כל 3-4 שעות, וזה בסדר, ולכן אולי לא עלית במשקל. העניין הוא שבהרבה מאוד מקומות עבודה, אנחנו אוכלים ארוחת צהריים, אחר כך נרדמים על המחשב.
נכון, בגלל שארוחת צהריים יותר מדי גדולה.
ולפעמים אחר כך הולכים למכון. זה הסדר הנכון של הדברים?
הסדר הנכון של הדברים הוא לעשות.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו. לא, לא, באמת, כי אנחנו צריכים לקחת בחשבון, כשאנחנו מדברים עם האוכלוסייה הכללית, אנחנו צריכים לרדת לרגע ממגדל השן האקדמי והמחקרי, מה עדיף ומתי. Okay. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים עם אנשים, עם אנשים עם סדר יום עמוס, עם עבודה קשה, שיעשו מתי שהם יכולים. זה הכלל. עכשיו, יש כאלה שיהיה להם מאוד לא נעים מבחינת עייפות, מבחינת חולשה אחרי הצהריים. יש כאלה, אם יקומו בבוקר מוקדם, לא יהיו מסוגלים לזוז. זה עניין מאוד אינדיבידואלי, עניין מאוד של הרגלים.
Okay.
זה משהו שכמובן אנחנו יכולים להתרגל, לשנות את זה.
הבנתי.
אבל באמת, התשובה הכי, קיווית למצוא משהו אחר מוחלט אולי, אבל התשובה הכי נכונה ואמיתית, קודם כל תעשו.
אני מחפש תשובות שיש לך, אני לא מחפש תשובות שאני רוצה.
אז זו התשובה, ואני מאמין שאולגה תסכים איתי גם פה.
אני מסכימה איתך.
אם זה היה טלוויזיה, היית רואה כמה היא מסכימה איתך. איתי בהר...
אהרונסון.
סליחה. איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט. איתי אהרונסון, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה איתי.
תודה רבה, יום טוב וחג שמח.
חג שמח, להתראות.
ביי.
ביי, ביי.
גם לה בואי 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 איתי ליד כמו תמונה שצורה בהזמנה מסובבת את כולם בואי 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 איתי מישהו רוקד ומישהו חולה
זה צביקה פיק, מסיבת יום שישי, הוא יסלח לנו, נשמע את זה עד הסוף בפעם אחרת. בינתיים אנחנו רוצים לענות על השאלות שלכם.
לפני שנענה על השאלות, אני רוצה להתייחס קצת למה שאתה אמרת, בזמן
שאיתי
דיבר, שהוא דיבר ממש דברים שלדעתי מאוד חשובים למי שמקשיב לנו עכשיו. אתה אמרת, ואחר כך נרדמים אחרי ארוחת צהריים.
נכון.
ואני רוצה להיחס לזה בשתי מילים.
בבקשה.
ארוחת צהריים גדולה מעלה את רמת האינסולין. כשאינסולין עולה, אנחנו מתעייפים. לכן אנשים, למשל, עם טרום סוכרת, או עם סוכרת, עודף משקל, ואכילה לא נכונה, כל הזמן עייפים. יש לזה גם סיבות אחרות, אבל עלייה באינסולין גורמת לעייפות. ולכן, חברים יקרים, בבקשה, אל תאכלו ארוחות גדולות. יותר טוב לחלק ארוחה לשתיים, נגיד 12 ו-4, מאשר לאכול בבת אחת הכל. גם מנה ראשונה ושנייה ושלישית ורביעית ו-18, ואחר כך להירדם ליד השולחן.
זאת אומרת שהדיל של העסקית לא עושה לנו טוב.
דיל של העסקית לא עושה לנו טוב, ושוב, להיות אנשים אחראים, כמו שהיום מקובל להגיד, מבוגר אחראי,
כן.
אז להיות מבוגר אחראי לכלפי עצמנו,
נכון.
וחלק מהארוחה הזאת פשוט לזרוק. זה, אין מה לעשות, כי אחרת אתם כל הזמן מעלים את רמת האינסולין, אתם עייפים, ומי שיש לו נטייה סוכרתית, גם מפתח סוכרת.
אוקיי, מה ידוע לך על המחקר שמזונות עשירים באשלגן מסייעים לירידה במשקל?
ידוע לי שיש משהו, דובר על זה, בדקתי את זה, לא מצאתי משהו, זה מחקר יחיד, אני לא הייתי מתייחסת לזה כרגע, עד שלא יהיה משהו אחר.
אוקיי, יש פה מישהי שמי.
יש דרך אגב, כן. דרך אגב, אני לא זוכת בדיוק איך זה נעשה, אבל מה שאני יכולה להגיד לכולנו, שהשלגן נמצא בעיקר הרבה מאוד בירקות.
אוקיי.
אז אם בן אדם אוכל ירקות בכמות גדולה, ובמקום זה לא אוכל אוכל שישיר בהשלגן, אז יכול להיות שהוא באמת ירד במשקל.
הבנתי. ומה אפשר לאכול חוץ מפטרוזיליה ולהפחית במלח כדי להוריד מים מהגוף, כי יש לה קצת בצקת ברגליים?
טוב, בצקת ברגליים זה תופעה שיש לנשים לא מעטות, והרבה פעמים בלי סיבה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים למה זה קורה. אם זה יש סיבה מאוד ידועה של לקיחת תרופות ללחץ דם מסוימות שגורמות לבצקת ברגליים. זה דבר ידוע, אז צריכים ללכת לרופא שיחליף את התרופה.
אוקיי.
יש אנשים שיש להם ספיקת לב וספיקת כליות וכו' וכו'. אני מדברת עכשיו על אנשים בריאים.
כן.
במיוחד זה קורה עם הגיל, שיש את ההצטברות של נוזלים ברגליים לקראת הערב במיוחד, ובעצם אין שם שום בסיס מחלתי.
אוקיי.
יכול להיות שזה בעיה בכלי דם, וכולי, אבל לא בעיה בכלי דם שהיא מחלה. זה פשוט עם הגיל ועם השינוי, אז יש גם שינויים כאלה. צריכים לדעת את זה. אף פעם מי שרוצה לרדת במשקל לא לשקל בערב, כי אתם שוקלים את הנוזלים שלכם.
בערך קילו יותר, נכון?
קילו 2 ו-3 גם.
באמת?
מי שסובר נוזלים ברגליים גם יותר.
וואו.
ואכן, תה מפטרוזיליה, לא תה, אלא
חליטה.
חליטה של חליטת פטרוזיליה, בגלל שיש שם הרבה אשלגן, אפרופו אשלגן, זה מה שהוא עושה. אשלגן מתחרה עם נטרן, ואז כשאוכלים יותר אשלגן, או שותים יותר אשלגן, הנטרן יוצא החוצה, ואז זה יכול להקל על על הנפיחות הזאת והתחושה הלא נעימה הזאת. באופן עקרוני צריכים לראות איך, איך לחלק את השתייה ואיך לחלק את האוכל, אבל עדיין להיפטר מזה, כאילו לבוא ולהגיד, זהו, נגמר לי, זה בערך בלתי אפשרי.
בערך בלתי אפשרי?
בלתי אפשרי. זה תמיד קורה.
אוקיי.
למי שזה קורה, זה יקרה. אוקיי.
עכשיו יש פה, מתייחסים לאמירה שלי, שיש אנשים שאוכלים לקראת הצהריים. אבל זה שונים, מה הנזק שנגרם? כי ידוע שארוחת בוקר היא ארוחה החשובה ביום.
היא ארוחה חשובה כמו כל ארוחה אחרת. זאת, זה לא שהנה עכשיו ארוחת בוקר אכלתי, אחר כך זה לא משנה. ארוחת בוקר זה לא איזה, אני יודעת, אירוע בריאותי חשוב שמתיישבים ועושים חביתות וכולי וכולי, לא. ארוחת בוקר יכולה להיות פרוסה עם משהו עליה, היא יכולה להיות כוס חלב, זה יכולה להיות, אם יש עוד קצת יותר זמן, לשים במיקרו קצת שיבולת שועל, כל הדברים האלה זה ארוחת בוקר, וארוחת בוקר צריכה, יכולה להיות בהתאם למתי שבן אדם קם. אם הוא קם בחמש, אז רצוי בסביבות שבע כן לאכול. Okay. אבל אם הוא גם קם בשמונה, אז הוא לא צריך לקום במיוחד בשש בבוקר בשביל לאכול ארוחת בוקר. ארוחת בוקר זה מה שצריך להיות, נגיד, במהלך שעתיים אחרי, אחרי הקימה, וזה יכול להיות כל דבר שמספק לנו קצת אנרגיה, וחותך את הזמן מאתמול בערב שאנחנו לא אכלנו.
הבנתי. ועוד משהו, האם ארוחת ביניים, בין ארוחת בוקר לארוחת צהריים, מה עדיף, גבינה מקופסה או תמר אחד עם מחית שקדים בתוכו?
שוב, זו שאלה מאוד קונקרטית על משהו שהוא יכול להיות מאוד כללי. תלוי. אם את אכלת ב-10 וצהריים שלך ב-12, אז לא צריכים לעשות שום ארוחת ביניים. אם את אוכלת כל 3-4 שעות, על כל הארוחות שלך הן ארוחות ביניים. אין כאילו, את יכולה לקרוא להם ארוחת בוקר וארוחת ערב וארוחת לילה, אבל הם כולם ביניים. את אוכלת נגיד ב-8, ב-12, ב-4, ב-8 וב-10, בערב, שעתיים, שעה לפני שינה. זה לא זה. עכשיו, מה יותר מתאים? זה תלוי. אם את אדם עם משקל סביר ומשקל רגיל, טוב, ולא לא בעודף משקל, אז את יכולה לאכול כל דבר ממה שאת אמרת, אוקיי? ובעיה היא שגבינה לבד לא כל כך מסביעה.
אוקיי.
ואז צריכים לראות, מסביעה אותי עד ארוחה הבאה שאני...
ותמר עם מחית שקדים מסביעה יותר?
גם לא מסביעה, זה דברים לא מסביעים.
אבל זה בין ארוחת מוקר לארוחת צהריים, זה משהו הקטן באמצע.
זה משהו קטן באמצע, אם זה מגיע למצב, אם זה מביא אותי למצב שאני באה בצהריים שבעה. אם אני עדיין באה בצהריים מתה מרעב, אז זה לא מספיק.
אז סימן שמעשינו משהו לא בסדר.
לא שזה לא בסדר, זה פשוט לא מספיק. אז במקום לקחת חצי קופסת גבינה, אפשר לקחת שתי פרוסות לחם ולמרוח קצת גבינה למעלה. ואז זה גם מספיק, גם בערך אותה כמות קלוריות, אפילו קצת פחות. לא, אותה כמות קלוריות. וזהו, ואז אני מגיעה לארוחת צהריים. אני מסתכלת על האוכל, אני בוחרת מה אני אוכלת, כמה אני אוכלת. אם אני רעבה, אני לא עושה את זה. אני לוקחת, 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 ואוכלת יותר מדי. ואחר כך אני נרדמת ליד השולחן.
ליד השולחן את נרדמת, ויש לנו פה מאזינה שמשתפת אותנו שמניסיונה, אחרי 16 שעות של צום, הקיבה מתכווצת במרכאות ולא נכנס הרבה. הרבה ארוחות ביום תמיד אוכלים יותר, והאינסולין שנמצא כל הזמן בדם תורם להשמנה. זה הטיעונים למעשה של מי שתומך ב-16-8.
נכון, אז קודם כל אני רוצה להסביר משהו. הקיבה לא מתכווצת. בשביל שקיבה תתכווץ, צריכים לעשות ניתוח, קיצור קיבה. קיבה לא מתכווצת, היא נשארת בדיוק אותה קיבה מצוינת, פונקציונלית, בריאה, וטוב שכך.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, מה שקורה הוא נכון, שאנחנו בצום, אז יש ירידה ברמות האינסולין, אבל גם אם בן אדם באיזשהו שלב, יש גם עוד דבר, יש עוד דבר שגם איתי דיבר עליו, אם אנחנו לא אוכלים הרבה שעות, אז יש סיכון שאנחנו מתחילים לפרק גם את הגליקוגן שנמצא בכבד, וגם שריר, זה נקרא צום קצר. יש לו תהליכים מאוד מאוד ספציפיים ידועים, ובזה יש איזושהי, מה שלי נראה, לא מתאים לגוף שלנו.
אוקיי.
ושוב, כל אחד מה שמתאים לו.
כן, אנחנו במדינה חופשית ודמוקרטית, וכל אחד עושה מה שמתאים לו, ובזה זה נראה לי משפט מצוין לסיים את השידור הזה.
וואו.
תודה רבה לך, דוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית, ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, ותודה רבה לתמיר צוברי ואלון מקלר שהתחלפו בינתיים על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. מיד אחרינו יהיו פה מאיה סלע, יובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות המשובח בישראל. אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי הבא, אני אבי שמי, יאללה ביי.
בשבועות השנה הביקורים באים לבקר אצלנו.
כאן תרבות חוגגת את חג השבועות ביום שידורים מיוחד עם מיטב הביקורים בעולם התרבות. כל היוצרים הצעירים הכי מבטיחים יבואו להתארח בתוכניות כאן תרבות
מחר מ-9 בבוקר.
כאן תרבות.
אחרי החדשות, מה שכרוך כאן תרבות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.